המתקפות על הציבור החרדי בנושאים הקשורים לתורה ועבודה. מדוע החרדים לא עובדים? מדוע החרדים נהנים מהקופה הציבורית בלי לתרום? הגיעו לממדים שיש בהם כדי סכנת נפשות, וההסתה שוברת שיאים חדשים. יהדות מזווית שונה מציגה בזה את התשובה. את תשובתו של האיש החרדי, שניתנת אחר עיון מפורט בפרטי ספר התקציב בשנת 1998.
ערב טוב לכולם. כפי שהודענו, לאור המתקפה התקשורתית האחרונה המבוססת על סקר, סוף סוף מה שטענו פוליטיקאים מאז ומעולם, החרדים סחטנים, מסע עלוקות, מוכח, והפעם בצורה מדעית. סקר עובדתי, חרדים עניים וממילא חיים על חשבון אחרים, חרדים אינם עובדים. מממצאי הסקר, 60% מן הגברים החרדים אינם משתתפים במעגל העבודה, למעלה ממחצית, מחצית הכנסתה של משפחה חרדית ממוצעת מתמיכות ציבוריות, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו. אמר ראש הממשלה הבריטי מתקופת מלחמת העולם הראשונה, סר לויד ג'ורג', מכל מיני הקנאות המשתוללים בטבע האדם, אין לך דבר כל כך מטומטם כמו האנטישמיות. לגבי הקנאים האלה, אין היהודים כיום יכולים לעשות שום דבר אשר ירצה להם. אם הם עשירים, הם נתונים לגזל. אם הם עניים, הם נתונים לבוז. תוציאו את המילה יהודים מדבריו של לויד ג'ורג' ותכניסו חרדים, והרי לכם מדינת ישראל בשנת ה-50. עד היום ידענו שלחרדים יש כסף, הרבה כסף, כמו ליהודי בגולה. התקשורת ידעה לדווח בעיניים היוצאות מחוריהן על חתונה מפוארת שערך עשיר פלוני או אדמור אלמוני, ועל תרומה שנתן פלמוני למוסד זלמוני וכולי וכולי, וכמה השמיצו וכמה העליבו וטבעו והתלהמו כמקובל. הנה עכשיו מאשימים את הציבור החרדי, לא יומן, בכך שהוא עני. כבר לא מאשימים אותו שאת התקציבים שהוא לוקח, הוא לוקח כדי להתאשר. למעלה מ-50%, קובע דוקטור דהן, הם מתחת לקו העוני. אצל האוכלוסייה הערבית 30%, ואצל האוכלוסייה היהודית הלא חרדית 15%. למעלה מ-50% מתחת לקו העוני. וגם זה לא טוב. אבל יש הבדל בין האנטישמים של כל הדורות לאלה שכאן. בימים כתיקונם היו אומרים, אתה אני, ואתה אשם בכך. היום אומרים, אתה מזיק לנו בכך שאתה אני, וזה כבר חידוש. קשה לומר שלא התקדמנו. כמובן שכל זה נשמע בצדי הטענה הקבועה של פרזיטים, אגב מילה, מטבע לשון שהרבו להשתמש בו ברוסיה הבולשוויקית הסובייטית, שכבר איננה עוד, אצלנו עוד יש המושג קיים. פרזיטים חיים על חשבון המדינה בלי לתרום כלום, וכדומה וכדומה וכדומה. בתוכנית תגובה שעסקה השבוע בהסתה התקשורתית ותוצאותיה האלימות במיוחד, הופיע כאן חבר כנסת לשם שינוי דווקא מן הימין, מטעם הליכוד, וגילה מי הם האשמים לדעתו באלימות שפשטה. לא הפוליטיקאים המבעירים את האש, לא התקשורתנים המלבים אותה, ואף לא הביריונים המצרפים מחשבה טובה למעשה ופוגעים בעצמם. כל אלה לא הוזכרו בפתח דבריו של החק הנכבד. מי איפה השם? החרדים כמובן. לא הולכים לצבא, לא עובדים, וכולי וכולי וכולי. הם גורמים לאווירה. נזכרתי בהחטא ועונשו של דוסטויבסקי. רסקולניקוב, הסטודנט שהרג את חנתו הזקנה, מאשים בליבו אותה, את הקורבן, בכך שהוא נקלע למצב אומלל זה בו הוא סובל קשות כתוצאה ממעשהו. היא אשמה, היא עמדה בדרכו, היא אשמה כי היא בכלל נולדה, היא אשמה כי היא הלוותה לו כסף, כי היא הלוותה טרף כה קל. זו תופעה פסיכולוגית מוכרת, להאשים את הקורבן על כך שהיה קורבן והיווה פיתוי וממילא גרם לפשע. תופעה פסיכולוגית מוכרת, לאו דווקא מכובדת. כרגיל במהלך דיונים כאלה מפריחים חובבי השנאה נתונים דמיוניים. כך יכול היה חבר כנסת, ראש מפלגה, לדבר על נתון שיש 400 אלף אברכי כוללים מקבלי מלגות. אמן, כן יהי רצון, אני מוסיף. בספר התקציב למעשה מדברים על פחות מ-39,000, או אם נהיה מדויקים, יש 39,389 מקבלי מלגות. אין לנו ברירה, אלא להניח שהח"כ הנכבד החליט להצטרף בעצמו למספר 40,000, וכך הגיע ל-400,000. כל האמצעים מותרים שבאים להפיץ שנאה. בדיוק באותו סגנון ש-20,000 בני הישיבות הפכו אצל חברו של אותו חק מאותה עשייה ל-200,000 בזמנו. לנו אין את הפריבילגיה למצוא נתונים מן האצבע. אנו נענה על הטיעונים בצורה שקולה. נבדוק את הנתונים ונאזן אותם. לאחר מכן נעמיק חקור ונסביר פעם אחת ולתמיד מה פשר התופעה של אי חיפוש עבודה המופיעה במחקרו של דוקטור מומי דהן, וכיצד הפכה האוכלוסייה החרדית זו מחשקת ימי הביניים הידועה בחוסר נאורותה לאוכלוסייה המשכילה ביותר בישראל, כלשונו של דוקטור דהן, ואני מצטט פסקה מספר 6 במחקר שהתפרסם כשכמעט נגמר: האוכלוסייה החרדית היא המשכילה ביותר בישראל אם מודדים השכלה במונחים של שנות לימוד. ננצל הזדמנות זו לזכור מעט את סוגיית תורה ועבודה, תורה עם דרך ארץ, קצת יותר לעומק, ומעט ממקורותיה המחשבתיים וההלכתיים, ונאפשר לכל אחד מן המאזינים, גם כאלה שאינם נמנים על הציבור החרדי וגם כאלה שאינם נמנים על שומרי המצוות, להבין מה באמת מניע את האיש החרדי הממוצע לוותר על קריירה, להסתפק במועט, להיעזר בתקציבים ממשלתיים ובכספי תרומות, להיות ספון בבית המדרש וללמוד בצורה כזאת, כמו שדוקטור דהן אומר, שהלימוד הזה אין תמורה כספית בניגוד למצב בחברה הלא חרדית. צריך סוף סוף להבין מה מניע אותו. מעולם, בדיוק כמו שאמרנו בנושא של גיוס בני ישיבות בזמנו, מעולם לא ניתנה הזדמנות שקולה לרדת לעומק הסוגיה ולהבין. אנו ננסה, לפחות נעשה ניסיון להשלים זאת. בטרם ניגש לטפל בעבודת המחקר של דוקטור דהן, אומר כי יש לכל מי שחי בחברה החרדית הרגשה כי מדובר בנתונים מוגזמים או מנותחים בצורה מגמתית. שהרי אנו רואים חרדים עובדים, מרוויחים, משלמים מיסים בכל פינה. החנויות, הבנקים, המוניות, האוטובוסים, מלאים חרדים, כל מקום שאתה הולך. מכל מקום, כיוון שאין לנו ברגע זה מחקר נגדי הנאמן עלינו, ושאנו יכולים להוכיח את נכונותו, נתייחס לנתונים המופיעים במחקר של דוקטור מומי דהן, שנערך מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל. וכיוון שכפי שאמרתי, אין לי את האפשרות לדבר בנתונים מופרכים מן האצבע, עסקתי בשעות האחרונות בלימוד ספרי התקציב של מדינת ישראל, והרבה החכמתי. עברתי על תקציבי המשרדים השונים מתוך הספרים המקוריים. עברתי על עיקרי התקציב ותוכנית תקציב רב שנתית שהוגשה לכנסת ה-14 בשנה זו, לקראת 1998. על תקציבי משרד החינוך והתרבות לפרטיהם, משרד התקשורת ומשרד לביטחון פנים. על תקציב משרד הדתות לפרטיו ולפרטי פרטיו, על תקציב הרשות להשכלה גבוהה ועל תקציב רשות השידור. והתברר לי שהרבה מאוד נתונים שמופרכים בציבור החרדי לא תמיד מדויקים, וצריך לעדכן אותם. והרבה מאוד נתונים לא ידועים לציבור הרחב בבואם להאשים את הציבור החרדי. אנחנו נשתדל לתת תמונה מלאה ומאוזנת אחרי שפילחנו את החתכים השונים בהתאם לצרכים שאנו נזקקים להם לצורך הרצאה זו. במחקרו של דוקטור מומי דהן ישנם שני נתונים שיוצרים את אווירת הפרזיטים החיים על חשבון אחרים. הנתון הראשון הינו זה שכ-60% מהגברים החרדים אינם משתתפים במעגל העבודה ואינם מחפשים עבודה וממילא אינם מוצאים אותה, לשון המחקר. הנתון השני הוא מחצית ההכנסה של המשפחה החרדית מתפרנסת מתמיכות ציבוריות. נתון נוסף, שמשפחה חרדית משלמת שליש. כלומר, משפחה חילונית משלמת 3 ומשפחה חרדית 1. 1/3, 1/3. נטפל בכל השאלות הללו פרט אחרי פרט. מה הטענה על חרדים שאינם משתתפים במעגל העבודה? וכי יש מקומות עבודה מיותרים? יש מחסור בידיים עובדות בארץ מוקת אבטלה כשלנו? אפשר היה אפילו לומר בצורה סרקסטית שבכך הם מקלים על מצוקת מקומות העבודה בארץ כארצנו. ואותם אלה המתנדנדים בין עבודה לפיתורים צריכים להודות להם, לאותם חרדים היושבים ולומדים שאינם נדחפים בלשכות האבטלה להירשם על מנת להיות הראשונים שזוכים. למשל, באופקים יש קהילה חרדית גדולה, יש ישיבה גדולה ואברכי כולל רבים. הללו מוגדרים במחקר כמי שאינם עובדים. נתאר לעצמנו מה היה קורה לו היו רוצים לעבוד. האם הדבר היה מעיקל על תקציב המדינה? הן לא היו נוצרים מקומות עבודה כתוצאה מתוספת של עוד אלפי ידיים עובדות. ויודע, אני גם יודע, שיש דינמיקה כזאת, שבשעה שאדם מתחיל ליזום, מתווספים גם מקורות עבודה. אבל לשם כך צריך משקיעים, ולשם כך צריך כסף. והרי החברה החרדית אין לה כסף, היא הרי החברה הענייה ביותר במדינה, למעלה מ-51% מתחת לקו העוני, ואלי ההון של החברה החרדית משקיעים בישיבות, משקיעים במוסדות תורה, משקיעים במוסדות חסד, כמו יד שרה, כמו עזרה למרפא. שכחתי, מדברים על פרזיטים. חזרה לאופקים. הרי לא היו נוצרים כתוצאה מזו מקומות עבודה של עוד אלפי ידיים עובדות. אדרבה, ייתכן שבגלל היותם כלשונו של דוקטור מומי דהן אוכלוסייה משכילה, היו כובשים מקומות עבודה של אחרים והללו היו יוצאים לאבטלה. וזאת יש לדעת, כי קצבת האבטלה גדולה יותר מאבטחת ההכנסה שמקבל אברך פלוס תקציב משרד הדתות גם יחד. ואם רוצים נתונים, אתן. אברך עולה למדינה 1,670 שקל בחודש. כולל הכל. כולל, לא כולל ביטוח לאומי, שזה פר ילדים וזה לא רלוונטי, אבל זה כולל את מלגת האבטחת ההכנסה שלו ואת התקציב שמעביר משרד הדתות לכולל שבו הוא לומד. ואילו המינימום של קצבת אבטלה הינו למעלה מ-2,000 שח, כי זה קשור לשכר המינימום במשק. כך שעקרונית לו היו יוצאים למעגל העבודה, היו הופכים למעמסה ולא לתועלת. ועלינו להדגיש, יש בעיה בכך שכה רבים לא עובדים, והציבור, הציבור החרדי, הינו ציבור עני, ויש לו קשיים רבים בהשגת דיור, אבל זו בעיה חרדית פנימית שאנו מתחבטים בה ומנסים לגבש פתרונות ונותנים את הדעת עליה, מנסים לחפש דרכים להקלת המצוקה. הציבור החרדי סובל קשות מהעובדות שבדוח גם בלי ההתהלמות של אותם אלה שמנסים לכבוש כל מיני עמדות לא ברורות באמצעות הסיסים. מי שרוצה לעזור לעוני מוזמן לעזור, אבל אין זה הוגן להפוך את המצוקה כבומרנג נגד הסובל ממנה. אבל אומרים, אתם לא תורמים, משלמים מיסים פחות, ומאידך מקבלים מקופת המדינה שאנו מממנים אותה עבורכם. נקודה זו מורכבת משתי נקודות. ושוב אל הסקר של מכון ירושלים לחקר ישראל. פשוט דוקטור מומי דהן מבקש שנזכיר את שם המכון, אז אנחנו מזכירים. מכון ירושלים לחקר ישראל. משפחה חרדית, אומר הסקר, משלמת שליש המיסים שמשלמת משפחה חילונית. או כלשונו, תשלום המיסים של המשפחה הלא חרדית הוא יותר מפי שלושה מזה שמשולם על ידי המשפחה החרדית. כלומר, שלוש משפחות חרדיות משלמות מיסים בסכום השווה למשפחה לא חרדית אחת. ומאידך, התמיכות הציבוריות שמהוות 50% מההכנסה של המשפחה החרדית הממוצעת. נבדוק זאת סעיף אחרי סעיף. לעניין תשלום המיסים, אלה שמשלמים פחות באופן עקרוני מקבלים שירותים פחות. גם בקרב הציבור הלא דתי שונים השירותים הניתנים לדיירי אזור א' מדיירי אזור ג'. ארנונה למשל. תושבי שכונת התקווה שגרים בבתים רבי דיירים יש להם איכות חיים שונה מאשר תושביה המסכנים הנפחתים של שכונת צביון למשל, שמשלמים כל כך הרבה יותר אבל מקבלים גם כל כך הרבה יותר. נכון, יש שירותים שכולם נהנים מהם במידה שווה, בעיקר ביטחון ותשתית, תשתית כללית כמו כבישים ראשיים, כמו ביוב ארצי. צריך לדעת שכשמדברים על זה שהציבור החרדי לא משלם כמו הציבור החילוני, הכוונה בעיקר למס הכנסה. מס הכנסה מהווה 28% מהכנסות המדינה. הכנסות המדינה, כלומר תקציב המדינה לשנת 1998 הוא 207 מיליארד שקל. מתוך זה מצפים להכנסות של 58 מיליארד ממס הכנסה, שהוא כאמור 28% מהתקציב. מס הכנסה. כשאומרים שמשפחה חילונית משלמת 3 ומשפחה חרדית 1, מתכוונים לתשלומים אלה בעיקר. ממילא לכאורה, לאזרח החילוני מגיע לקבל מתוך ה-28 האלה, מתוך 28% האלה, לפי תרומתו היחסית הגדולה יותר, ולא מתוך המכלול. לפי חשבון זה, יוצא לכאורה שהלא חרדי משלם חלק מהתשלומים עבור החרדי. וכאן צריך להדגיש שבין הלא חרדים יש רבים שמוגדרים כדתיים לאומיים ומסורתיים, כמו הרבה ממצביעי ש"ס, מהמסורתיים שבמצביעי ש"ס כמובן, ביניהם הרבה חרדים גם, המעריכים תורה וגדולי תורה, ולא אכפת להם כלל לשלם עבור החרדים הלומדים תורה, כך שאין כאן כפייה כללית, אבל זה במאמר מוזכר. אבל הגישה הזאת הינה גישה שקרית ביסודה, כמה שיש כאן שני סוגי שירותים, שירותים כלליים עומדים וקבועים, ושירותים פרטיים המכוונים לפרטים, שירותים המכוונים לכלל, ושירותים שכל פרט ופרט מקבל אותם באופן, הייתי אומר, כמעט אישי. כאמור, השירותים המכוונים לכלל, כמו ביטחון, כמו תשתית, כולם נהנים באותה מידה. אבל העובדה שפלוני משלם פחות איננה רלוונטית לעניין שירותים אלו. למה? כי גם אם לא היו בעלי ההכנסות הנמוכות קיימים במדינה כלל, אנשי סביון, אנשי רחביה, אנשי צפון תל אביב וחברי הקיבוצים העשירים, היו זקוקים לרשת ביטחון מתוקצבת היטב באותה מידה. הערבים לא היו מאיימים פחות על הציבור במדינה במידה ולא היו פה בעלי שכבות נמוכות. ועד רבה, זה שיש ריבוי אוכלוסין לפעמים מתורם משהו גם לסתימת פרצות, הרי שממות מביאות כל מיני אנשים וכל מיני יצורים בלתי רצויים ויוצרות בעיות ביטחוניות. ולכן אין העובדה שהציבור החרדי משלם פחות, או זה שהוא קיים בכלל, גורמת שיצטרכו יותר לעניין אותן תשתיות ואותו ביטחון שצריך באותה מידה בשביל כולם. נקודה נוספת, אדם שהחליט לא לקנות מכונת כביסה, ולכן הוא לא משלם את המע"מ על מכונת הכביסה, גורם לכאורה הפסד להכנסות המדינה. למה כולם קונים מכונת כביסה ומשלמים מע"מ ואתה לא? למה אתה נוסע בכביש ולא שילמת את המע"מ על מכונת הכביסה? אני קניתי מכונת כביסה ושילמתי מע"מ ואתה לא. אני לא קניתי, לא נהנה ממכונת כביסה ולא משלם מע"מ. מי שנהנה ממכונת כביסה, המדינה סייעה לו לקבל את המכונת הכביסה הזאת, בעצם עובדה ש המדינה מאפשרת לחנות למכור, בעצם העובדה שהמדינה מסייעת לייבא או לייצר, שלם את המע"מ. לא קנית, לא שילמת. אם נדבר אפרופו מע"מ, המצב הרי מסתפר. העובדה שחברות פרסום הולכות ומכוונות יותר ויותר בכל התחומים את פרסומותיהם לציבור החרדי, עם צורה חרדית ועם פרסומים בסגנון חרדי צבעוניים, מראה שכוח הקנייה של הציבור הזה גדל, וכשכוח הקנייה גדל הוא גם משלם מע"מ. אבל גם מס הכנסה אותו דבר, זה שאני עובד פחות, מרוויח פחות וממילא משלם מס הכנסה פחות, זה רלוונטי? המדינה מפסידה? בסדר, אבל בעצם עובדה שהחליטו שמשלמים את המיסים לפי ההכנסה, פירוש דבר שזוהי בחירתו החופשית של כל מי שלא רוצה או לא יכול מבח לקבל הכנסה גבוהה, לשלם פחות. איך אפשר לבוא בטענות? אני נותן לך שירותים ואתה לא משלם. אני לא משלם, אני גם לא נהנה. כי מי שמשלם פירוש דבר שיש לו את הכסף גם להנות במידה גבוהה יותר משירותי המדינה. מי יש לו הכנסות נמוכות יותר, פירוש דבר שיש לו אפשרות ליהנות פחות משירותי המדינה, מלבד אותם שירותים שממילא קיימים ושעליהם כבר דיברנו קודם שזה לא רלוונטי, כי הם ממילא היו צריכים להיות גם לעשירון העליון. הנקודה השלישית היא המעניינת ביותר. עורך הסקר עצמו אומר שללימוד הנלמד בחברה החרדית אין תמורה כספית ראויה כפי שיש ללומדים אותו מספר שנים ובאותה רצינות בכל מגזר אחר. והרי לדעתם של הלומדים תורה, הם עוסקים בדבר חשוב מאוד, גם להם, גם למדינה, גם לעולם כולו, כפי שיוסבר להלן. וזה לא רלוונטי ברגע זה שהאחרים לא מעריכים את זה לצערנו, כי הרי גם אנחנו לא מעריכים את התרומה של התיאטרון הלאומי, או את התרומה של בניין האופרה שנבנה במיליארד דולר, ואת הבימה והתיאטרון ואת ההצגות המפורסמות אין אנו מעריכים את זה כלל, אבל בכל זאת האחרים כן. אלה שלומדים תורה סוברים שהם עוסקים בדבר חשוב מאוד להם, למדינה, לעם, וממילא לו היו משלמים להם כמה גיע להם היו משלמים מיסים בהתאם כמה גיע להם לפי שנות הלימודים, כמו שדוקטור דהן אומר. הוא בעצמו קובל ששנות הלימוד לא מובילות לאותה תשואה כמו שנות לימוד מקבילות בכל חברה אחרת. לו היו משלמים להם כמה גיע להם, היו גם משלמים מיסים בהתאם, הרי זה מובן. יש כאן מעגל קסמים, לא מבינים את הערך של השכלה תורנית, לא משלמים בהתאם, וממילא הלומדים אינם יכולים ואינם צריכים לשלם מיסים גבוהים, ואז באים אליהם בטענות מדוע הם לא משלמים. ממש הגיוני. אתה לא נותן לבן אדם סוודר ביום חורף ואתה שואל למה הוא יצטנן. אתה לא נותן לבן אדם לאכול ואתה שואל למה הוא רעב. ולכן הטענה הזאת של משלמים מיסים פחות איננה קשורה לעניין בכלל. מהי נקודת הסחיטה המרכזית? נקודת הסחיטה המרכזית שעליה צריך לתת את הדעת היא, ועל זה גם מדברים כולם, אתם מקבלים ומקבלים 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 ומקבלים. מה מקבלים? תקציב ממשרד הדתות, מלגת הבטחת הכנסה. תקציב ממשרד הדתות ומלגת הבטחת הכנסה, אלה לכאורה תקציבים מיוחדים. אני לא מדבר על משרד החינוך הנותן כספים פר תלמיד, כי באותה מידה הוא נותן כספים פר תלמיד לכל בית ספר ובית ספר, וזה לכאורה מאוזן. אנחנו נגיע לשאלת האיזון בעניין זה בהמשך, אבל זה לא בסעיף הזה שאנו הולכים לטפל בו עכשיו. בינתיים אנחנו מדברים על תקציבים מה שפעם כינו מיוחדים, ייחודיים, כלומר תקציבים שאין להם כביכול דומה בסקטורים אחרים. התקציב של משרד הדתות שמחולק פר לומד תורה בגלל לימוד תורה, אין לו, אין בדומה לו במקומות אחרים. סטודנט לרפואה לא מקבל לכאורה תקציב כזה, אנחנו נראה מה הוא כן מקבל. והבטחת הכנסה מקבלים מי שלא עובדים, והם הרי לא רוצים לעבוד, אז נלך צריך לממן אותם. בואו ונראה מה אומרים המספרים. סך הכל האברכים המתוגמלים על ידי משרד הדתות הוא 39,389 אברכים, כן ירבו. כל אחד מהם מקבל 652 לחודש, כן ירבו. סך הכל לשנת 1998 308 מיליון 177,536 שח, שקל חדש. סך הכל הזכאים להבטחת ההכנסה לשנת 1998 לפי ספר התקציב של משרד העבודה והרווחה, הנתון הקודם זה היה לפי ספר התקציב של משרד הדתות. סך הכל הזכאים להבטחת ההכנסה לשנת 1998 8,600. ביחד יקבלו 107 מיליון 828 אלף שקלים חדשים. ביחד מקבל הציבור החרדי תקציבים ללומדי תורה שלא עובדים, שזאת הכוונה בסקר תמיכה ציבורית, 416 מיליון 7,336 שקלים ועוד כמה אגורות. זה לא כולל כמובן את התמיכה הציבורית שמגיעה מארצות הברית על ידי אנשים שאוהבים תורה ולומדים תורה ותורמים למוסדות תורה, שבעניין תרומתם אנו נדבר בהמשך. אבל התמיכה הציבורית שאזרחי המדינה לכאורה נסחטים לתת לאברכים הלומדים תורה הינה 416 מיליון 7,336. אם ניקח בחשבון את אותם המונים מסורתיים ודתיים שאם רבם אומר להם שתורה זה חשוב, הם נותנים את זה בשמחה, והראיה שהם מסכימים לכך שהמדינה תיתן, כי רבים רבים מהם תורמים עוד לישיבות ולמוסדות תורה. הרי התמיכה הציבורית הניתנת מאלה שאינם מוכנים לכך מצטמצמת עוד יותר. אבל מכיוון שאין לי נתונים, אז אני מתייחס שזה יהיה המסלול לאורך כל הדרך. הולכים על הגל הבטוח, 416 מיליון סך הכל של הפסיטה. נו, מה עונים על זה? וכי 416 מיליון זה דבר של מה בכך? אפשר לקנות בזה כמה מטוסים. הבה ונראה ממה אין הציבור החרדי נהנה כלל כלומר, מה הוא תורם למדינה? ולאילו הוצאות הוא אינו גורם? כלומר, שאם היו מתנהגים כולם כמוהו, ההוצאות הללו היו נחסכות, ומאלו בכלל לא צריך הם בכלל ההוצאות האלה לא צריכות להיכלל בחשבון. אדרבה, צריך להיזקף לזכותו, הוא לא צריך לקחת בחשבון תקציב המדינה בכלל. ואל יחשבו שאינני יודע חשבון לגמרי. אנחנו לא נדבר על הוצאות שיש להם מקבילה אצל החרדים, ולכן לא כללנו את תקציב התרבות. תקציב נכבד של 654,951,000 לא כללנו אותו, למרות שבמסגרת תקציב התרבות 641,637,000, ומתוך זה ניתנים מאות מיליונים לתיאטראות וקולנוע ושאר עניינים שהציבור החרדי לא נהנה מהם ואין לו שום עניין בהם. אז לכאורה יש לנו פה מיליוני, מאות מיליוני שקלים, והרבה מאוד פעמים מדברים על זה. מה אנחנו נהנים מהתיאטרון? מה אנחנו נהנים מהבימה? כל הכספים הללו אנחנו גם משלמים מיסים, בשמה אנחנו עושים את זה? טענה הזאת איננה נכונה, כי הרי באותו סעיף, סעיף התרבות בספר התקציב של משרד החינוך והתרבות, מופיע סעיף מיוחד שמתוך ה-641,637,000 סך הכל של תקציב התרבות, יש 36,430,000 המיועדים למה שמוגדר בספר התקציב לפעולות תרבות לחרדים. סך זה הינו 5.7% מתקציב התרבות, שזה קצת פחות מאחוז החרדים באוכלוסייה לפי הסקר של דוקטור דהן. לפי דעתנו יש יותר חרדים באוכלוסייה, אבל ואז באמת יש טיפוח, אבל אנחנו הרי צמודים לסקר. לפי הסקר זה מאוזן פחות או יותר, ולכן נתון זה לא נכנס לספר התקציב שלי. אנו נביא כאן רק הקצוות שלחרדים אין להם כל מקבילה, והקצוות שהחרדים שנוצרו מדברים שהחרדים לא גרמו להם כלל. ונתחיל. הטלוויזיה החינוכית. החרדים לא נהנים מהטלוויזיה החינוכית כלל. תקציב הטלוויזיה החינוכית הברוטו 153 מיליון שקלים חדשים. תקציב פיתוח 3.5 מיליון. סך הכל 156.5 מיליון שקלים חדשים לתקציב הטלוויזיה החינוכית. הציבור החרדי אינו נהנה כלל מהטלוויזיה החינוכית, מהטלוויזיה הלימודית. לכאורה יבואו כאלה יגידו, תרשום 156 מיליון שאנחנו לא נהנים. אבל אתה לא יכול לראות את זה כמי שמגיע לנו, לציבור החרדי, 156 מיליון. הציבור החרדי לא יכול לראות שמגיע לו 156 מיליון, כי גם אם הוא היה נהנה, היה מגיע לו רק 6%. וממילא מגיע לו 6% בלבד מאותו תקציב. וכשהוא לא מקבל כלום, אז הוא תורם את אותו 6%. הציבור החרדי מגיע לו איפה, מתוך ה-153 מיליון האלה, 6%, מתוך ה-156.5 מיליון, 6%, שזה 9.69 מיליון, כלומר 9,690,000, תרומת הציבור החרדי, תרומה הראשונה, נרשום 9,690,000. ואני חושב שרואים שאנחנו עושים חשבון על הקו שהוא הכי פחות טוב לציבור החרדי. לא מנסים לגרוף, לא מנסים להגיד, הנה יש פה 156 מיליון לא נהנים, הכל נעשה בשיקול, יש פה אמנם 156 מיליון, אבל יש פה 94% שממילא מגיע להם, אם הם נהנים מזה לפי אמות מידה של תקציב. ממילא 6% שלנו אנחנו דורשים. רשות הספורט, שהציבור החרדי איננו נהנה ממנה בכלל, והוא גם סובל ממנה רבות, גם מהטלוויזיה החינוכית לפעמים, כל מיני תוכניות בלתי מתקבלות על הדעת, אבל רשות הספורט, כדורגל בשבת, ועוד כהנה וכהנה תופעות לא נעימות, 91 מיליון התקציב. 6% מזה, 5.5 מיליון. תקציב הטלוויזיה בכבלים, 9.5 מיליון. 6%, 570,000. תקציב רשות השידור. פה ציפינו שיהיה לנו הרבה מאוד כסף להגיד שהנה אנחנו לא נהנים ומממנים, מתברר שזה לא כצעקתה. הייתה לי הפתעה לטובה, חשבתי שבתקציב רשות השידור אני נמצא שמקפחים אותי רבות, והתברר שזה לא כל כך כך. ככה כשעושים חשבון מסודר ולא מפריחים נתונים סתם. אפילו שזה לא לטובת הטיעון. הנה תראו. תקציב הרשות הוא 690 מיליון שקל חדש בערך עם עוד כמה מאות אלפים. מתוך זה, מימון משרדי הממשלה הוא 265 מיליון, ולמעלה מ-300 מיליון אגרות. עכשיו, יש גם לקחת בחשבון שהרבה כסף מגיע מחרדים המשלמים בעל כורחם אגרת רדיו לרכבם, למרות שהם אינם נהנים כלל מהתקשורת הזאת, עד רבה הם סובלים ממנה, אבל מכיוון שאין לי שום נתון כמה אחוז מהאגרה זה אגרה לרכב, וכמה אחוז מהרכב זה רכב של חרדים, אז אני מתייחס כאילו האגרה איננה כלולה בתקציב של תמיכה ציבורית לרשות השידור. התקציב של רשות השידור שהוא מתמיכה ציבורית, כלומר ממימון משרדי הממשלה, זה 265 מיליון מתוך 696 מיליון. ממילא הנתון הרלוונטי אלינו הוא רק 265 מיליון. יאמרו, אבל מהחדשות החרדים נהנים. נהנים. שכן חלקם מקשיבים לחדשות, לצערנו. וכולם נהנים מזה שיודעים פחות או יותר מה קורה. ובכן, כל תקציב מחלקת החדשות הוא כ-20 מיליון, שהוא 2.8% מתקציב רשות השידור. נוריד את ה-2.8% מה-265 מיליון לפי האחוזים, אז זה לא יהיה 20 מיליון, מה יצא? בסך הכל נשאר לנו מתקציב רשות השידור שממומן מתקציבים ממשלתיים, כלומר מהתמיכה הציבורית. הרשות השידור נהנית מהתמיכה הציבורית ב-257.5 מיליון, אחרי שהורדנו 2.8% מ-265 מיליון. 6% מכל זה, ו-15.5 מיליון. עכשיו יש לנו שלושה נתונים פרובלמטיים מאוד. שירות בתי הסוהר. התקציב הוא 627,621,000. ומתוך ספר התקציב של המשרד לביטחון פנים. תקציב פיתוח 31,675,000. סך הכל 659,296,000. אחוז החרדים, לא הדתיים בכלל, גם הדתיים בכלל הוא אפסי, אבל אחוז החרדים, במיוחד כשמתכוונים לאותו פלא החרדים שלא עובד, שהרי עליהם יש את הצעקה, בני הישיבות וכדומה, הנזקק לשירותים אלה, כלומר למנוחת לילה או זמן מה בבתי הישפוז האלה, בבתי הסוהר, הוא אפסי. וזה ל... יש לי סדרת מחקרים, אבל אני לא יכול להלעות גם במחקרים אחרים. זה בדוק. אבל מכיוון ששירות בתי הסוהר מהווה גם נכסה, גם מחסה לאסירים ביטחוניים, ומכיוון שאין לנו כל פילוח בכיוון הזה, אין בספר התקציב פילוח בכיוון הזה, נעשה הערכה כללית. שני שליש נאמר מיועדים לפליליים, ושליש לביטחוניים, זה פחות. יותר פליליים, אבל בואו נניח. ממילא, התקציב שהציבור החרדי לא גורם לו, הינה 396 מיליון. והפעם אני לא לוקח 6%, כי פה לא מדובר במשהו שאנחנו היינו יכולים ליהנות מהכסף ולא נעים. פה מדובר בתקציב פרופר, שאם היו כולם מתנהגים כמו החרדים, לא היה צריך אותו. הוא הדין לגבי סעיפי תקציב נוספים, כמו שיקום האסיר, 8 מיליון לשיקום האסיר, מתקציב משרד הרווחה. נניח ששליש מזה הולך, קצת פחות משליש הולך לאסירים ביטחוניים, ולמה אני אומר קצת פחות? כי יש אסירים ביטחוניים כידוע שמשתחררים טרם שיקום, לפי כל מיני הסכמים. אז 6 מיליון שיקום האסיר. אנחנו לא צריכים, לא רק שאנחנו לא צריכים את זה, אלא חרדים שלא עובדים מתנדבים בבתי הסוהר בפרויקט סיכום דתי, וגם אני הייתי כמעט בכל בית סוהר בארץ במהלך השנים כדי לתת הרצאות, כשפרויקט סיכום דתי הוא הפרויקט שמחקרים שנעשו ובאו מכל העולם לשמוע, החוקר בבר אילן עשה מחקר שאחוז ההצלחה של פרויקט שקד הוא מעבר לכל פרופורציה לכל פרויקט סיכום אחר. אדרבה, החרדים תורמים להפחית בעלות החלק הזה. 6 מיליון, בכל אופן. שירותי תיקון נוער ונוער מנותק. כלומר, תמים, אלימות נוער, נוער מעונה, נשים מוכות, 130 מיליון. ציבור החרדי לא מסתמש בכל השירותים האלה. הוא לא זקוק להם. תמיד אומרים, יש קשר, מה לא זקוק אצלכם? אין. נניח ששמים אין, אבל מכות וזה. אנחנו אומרים, אבל זה לא מגיע. ובוודאי, אתם מטפלים בזה בתוככם. ממילא לענייננו זה לא רלוונטי בכלל, משום שתקציב המדינה אין אנו משתמשים. אז יש לו 130 מיליון ו-6 מיליון ו-396 מיליון של בתי הסוהר. תקציב ההשכלה הגבוהה 4.5 מיליארד. 6% מזה 270 מיליון, ואם תשאלו אותי מדוע אני לוקח 6% מזה, כי הרי במקביל כבר חישבנו את הבטחת ההכנסה ואת משרד הדתות שנותנים לבני הישיבות, שהם לא מקבלים, אין להם סעיף בתקציב הזה. אדם ששולח את בנו לאוניברסיטה, כל ילד מקבל, כל סטודנט עולה לקופת משלם המסים 32 אלף שקל. כל בחור ישיבה, וזה כולל אולפנות, ישיבות הסדר לפי ספר התקציב, יש כ-90 אלף כאלה שמקבלים תקציב משרד הדתות, עולה 7,700 שקל בשנה. זה בדיוק פי של... זה כמעט... זה יותר מהשני שליש ושני שליש שדיברנו קודם. אבל זה לא נוגע עכשיו במהלך הדברים. 6% מ-4.5 מיליארד זה 270 מיליון. כשנסכם את סך הכל של כל התקציבים שמגיעים לציבור החרדי ושהציבור החרדי לא גורם להם, החשבון יהיה כך. 9.69 ועוד 5.5 מיליון ועוד 6 מיליון ועוד 130 מיליון ועוד 570 אלף ועוד 15.5 מיליון ועוד 396 מיליון ועוד 270 מיליון.
סך הכל 833 מיליון שמגיע לציבור החרדי מקופת המדינה, הוא לא מקבל אותם, לעומת 416 מיליון מלגת הבטחת הכנסה מתקציב משרד הדתות שמקבלים האברכים, כך שמגיע לנו למעלה מ-400 מיליון עוד. וגם אם לא ימתכן ביני מישהו שהורדנו את כלל החשבון של שירות בתי הסוהר ושל שירותי נוער, תיקון ונוער מנותק ושיקום האסיר בטענה שאין אנו גורמים לזה, ויטען שלכל היותר עלינו להוריד 6% כמו שעשינו בכל שאר החשבון, עדיין יישאר שמגיע מקופת המדינה 331,920,000. ואז יבוא ויאמר בכל זאת 416 מיליון זה יותר. על כך עלינו להוסיף נתון נוסף, שמתקציב משרד החינוך, בעוד שכל בתי הספר מקבלים למעלה מ-15 מיליארד, החינוך העצמאי מקבל במקביל 713 מיליון בלבד. 713 מיליון מתוך הסך הכל של למעלה מ-15 מיליארד מהווה 4.5% בלבד. ואם אחוז הציבור באוכלוסייה, שאחוז התלמידים עוד הרבה יותר, אבל אם אחוז הציבור באוכלוסייה הוא 6%, הרי מגיע 1.5%, כלומר מקבלים רק 65%, וכפי שכבר אמר יושב ראש ועדת הכספים אברהם רביץ על קיפוח החינוך העצמאי.
מתלמודי התורה כידוע איננו מוכנים לקבל 100,000 כהוראת גדולי ישראל לא לקבל, סליחה, אני חוזר על הציטוט עוד פעם. מתלמודי התורה כידוע איננו מוכנים לקבל 100% כהוראת גדולי ישראל. השאלה היא כמה כן מקבלים. עד השנה נתנו בין 55% ל-57%. השנה הסכימו גדולי ישראל להגיע לעד 65%. והרי לו היינו רוצים, היינו מקבלים 100%. זה סוד הסחיטה, שהוסיפו מ-55% ל-65%, עוד 10% או 8%. עשיתי חישוב, אומר יושב ראש ועדת הכספים, ומצאתי שילדי תלמודי התורה תורמים כל שנה משהו כמו 100 מיליון שקל שהיו מגיעים להם לו רק קיבלנו את מה שמקבלים בני גילם בחינוך הממלכתי. וסכום זה עצמו לבד זהה לתקציבי הבטחת ההכנסה. מתברר שלא הסטודנטים ממסע העלוקות, שכל אחד מהם ממומן ב-4.5 מיליארד חלקי מספר הסטודנטים יוצא 32 אלף לפי החשבון שערכנו, לא הם מממנים את מקבלי הבטחת ההכנסה החיים מתחת לקו העוני, אלא הילדים שלהם מממנים את לימודיהם של אבותיהם. כך יוצא. זאת ועוד, החרדים לא נוסעים לחוץ לארץ אלא לצרכים אמיתיים, כלומר צרכים רפואיים חלילה, או שמחות משפחתיות או עבודה. יש חרדים שעובדים, כן. לנסיעה לחוץ לארץ לטיולים, מה שכל משפחה ממוצעת עושה היום, והוצאת מטבע זר מארץ ישראל. לעומת זאת המוני המוני חרדים באים לארץ לביקורי חגים. תיירות החרדית היא תיירות מעבר לכל פרופורציה לאחוזם באוכלוסייה, ומביאים איתם הרבה מטבע זר. וכפי שכבר הזכרנו, הישיבות תורמות כספים רבים למאזן מטבע חוץ על ידי הבאת תורמים רבים מחוץ לארץ. ועוד לא דיברנו על הקיבוצים. קשה היה מאוד למצוא את הפילוח הזה בספרי התקציב, משום מה צריך להיות מומחה גדול, והרי אני בסך הכל כמה שעות ישבתי על ספרי התקציב כדי לעקוב אחרי איך נחביאו את המיליארדים של הקיבוצים אחרי משבר הקיבוצים. כל ילד שנולד בקיבוץ הוא נולד עם חוב של מיליוני דולרים שבחיים שלו, אם הוא יעבוד כל החיים הוא לא יוכל לשלם את זה. ומי משלם את זה? פתאום שכחו מי הם הסחטנים. אפשר לחלק מגזר קיבוצים ולא קיבוצים, כמו חרדים ולא חרדים, ולעשות סקר ולראות. ואז יראו דבר מעניין, סחטנים שמקבלים מיליארדים על חשבון משלם המיסים, עוברים על החוק ונלחמים לעבור על החוק בכך שפותחים את חנויותיהם בשבת, סוחרים בשוק האפור וכו', נוסעים הרבה לחוץ לארץ ונמצאים הרבה מעל קו העוני. ואם כבר הזכרנו עוד פעם את קו העוני, הרי אומר דוקטור דהן במחקרו, נקודה מאוד מעניינת, כמה כספים חוסכים אלה למשלם המסים. דוקטור דהן במחקרו קובע שהציבור החרדי הוא ציבור עני מרצון, אבל בכל העולם העוני מתחרז עם פשע וניבול חברתי. רק בישראל אצל היהודים החרדים הבוחרים בעוני,